מסכת שבועות דף מ"ג. נתחיל בשורה האחרונה בסוף העמוד הקודם. שומר חינם אינו נשבע, מנה הנמילה. מניין ששומר חינם, אם הפקידו אצלו עבדים, שטרות, קרקעות וקדשות, הוא לא צריך להישבע אם הוא טוען שנגנבו ממנו וכדומה. דתנו רבנן, כי תן איש אל רעהו כלל, משמע כל דבר. הפסוק ממשיך ואומר, כסף או כלים, פרט. הוא מזכיר דוגמאות מסוימים דווקא הדברים האלה. לשמור, חזר וחלל, משמע כל דבר של שמירה. יש לנו כלל, אחד מתגיל מידות שהתורה נדרשת. כלל ופרט וכלל, יהיה את הדן אלא כעין הפרט. כלומר, לא רק דברים שהתורה הזכירה, אלא כל הדברים הדומים להם בתנאי, שאכן הם דומים לפרטים, לדוגמאות שהתורה הזכירה. מה הפרט מפורש? דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, גם כן יש בהם את הדינים האלו ששומר חינם, של שבועה וכדומה. יצאו קרקעות, כאן הפסוק ממעט לי קרקעות, שהם מטלטלים, זה לא דומה לפרט, זה לא כסף או כלים, זה לא מטלטל. יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, עבדים התורה כתבה במקום אחר שאינם כדין קרקע, ולפיכך גם הם התמעטו. יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים, אומנם אפשר לטלטל אותם, אבל אין גופה המון, כלומר הם עצמם לא שווים. השטר הוא לא שווה כסף, אלא שעל ידו אפשר לגבות כסף. לכן זה לא דומה לכסף או כלים. ולכן שם התורה כתבה ששומר חינם נשבע. אבל לגבי הדברים האלו, התורה מעטה אותם שאין שומר חינם נשבע עליהם. הקדש רעהו כתיב. מניין למדנו שאם אדם לקח את זה מההקדש, או שמר חפץ של הקדש, הוא לא צריך להישבע. כך כתוב פסוק, ייתן איש אל רעהו. אז זה אומר הפסוק, נקרא בבית אלוהים, לא שלח אדם לכת רעהו, וצריך שבע. אבל דבר של הקדש, חפץ של הקדש, לא נשבע עליו. נושא שכר אינו משלם. אם אדם הפקיד אצל חברו עבדי וכולי, כל דברים שהזכרנו במשנה, אצל שומר שכר, והוא טוען שזה נגנב לו, הוא פטור מתשלומין. מנלן, דתנו רבנן. פסוק שמדבר לגבי שומר שכר אומר כך, כי ייתן איש לרעהו, כלל. התורה מדברת כאן על הכל. המשך הפסוק אומר, חמור או שור עושה, פרט. הזכיר דוגמאות מיוחדים, דווקא אלו. פסוק אחר כך אומר, וכל בהמה לשמור. לשמור, חזר וחלל. כלל ופרט וכלל, וכולי, עד הקדש רעהו כתיב. מה הכוונה עד הקדש? כוונת הגמרא, שהברייתא המשיכה, גם כן לומר כעין שהזכירה למעלה. מה הפרט מפורש, דבר מטלטל וכולי. רק הגמרא כאן מקצרת את הדברים ואומרת עד הסיום של הברייתא, ששם כתוב הקדש. למה לא נשבעים על זה? כי רעהו כתיב. כלומר בעצם יש כאן המשך לברייתא שהגמרא מקצרת, כי זה למדנו את זה כבר בברייתא בדין של שומר חינם. רבי מאיר אומר, יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע וכו'. מכלל דרבי מאיר סבר, כל מחובר לקרקע אינו כקרקע. אז נפלגה בתעונות, לפלגה בסרוקות. למה לא במשנה שרבי מאיר אומר, יש דברים שלכאורה דינם כמו קרקע, אבל באמת אין דינם כקרקע ונשבעים עליהם. ומה הם הדברים? אדם שאמר לחברו, הפקדתי אצלך 10 גפנים טעונות מלאים פירות. ואלא אומר, אינה לחמש. רבי מיר אומר, אין דינן כקרקע שפטור על השבועה, אלא חייב להישבע על כך. לכאורה נראה שסברת רבי מיר היא, כי דבר שמחובר לקרקע, אין דינו כקרקע. וכיוון שכאן הוויכוח שלהם הוא לגבי אילנות, לכן הדין שלהם לא כמו קרקע ונשבעים על זה. רק הגמרא מקשה על כך, אם זה טעמו של רבי מאיר, אם כן מדוע הוא מדבר לגבי מקרה שהוא אומר לו 10 גפנים טעונות, כלומר מלאים פירות מסרתי לך. יחלוק עם חכמים גם לגבי גפנים שהם סרוקות, גפנים שאין עליהם שום פירות. אמר רבי יוסי ברבי חיינה, החאה בענבים עודות להיבצר למפלגה. דרבי מאיר סבר כבצורו דמיין, ורבן הסברי לאו כבצורו דמיין. אומר רבי יוסי ברבי חיינה, אכן, גם רבי מאיר מודה שדבר המחובר לקרקע דינו כקרקע, ולכן אם הם מתווכחים לגבי 10 גפנים סרוקות שאין בהם פירות כמו סרק שנתתי לך, שהוא אומר לא, כמה שזה מחובר לקרקע דינו כקרקע, והדין בזה שאין נשבעים עליהם גם לדעת רבי מאיר. כאן הדיון הוא רק לגבי כאשר הגפנים האלו מלאים פירות שכבר הבשילו וראוי לבצור אותם, לקטוף אותם. בזה אומר רבי מאיר, כיוון שהם כבר ראויים להיכתף, להיבצר. לכן דינם כאילו בצורות, מלא נחשאי כמו מטלטלין ונשבעים עליהם. זה לא דומה לגפנים שהם חוברות לקרקע והאדם משאיר אותם נטועים בתוך הקרקע. לכן הענבים בצורות, פילת רבי מאיר נשבעים. פילת חכמים, למרות שהענבים האלה הגיעה הזמנה כבר להיבצר, לא מחשיבים אותם כאילו הם בצורות, לא שם אותם כמו מטלטלין, ואין נשבעים עליהם כיוון שעדיין הם מחוברים לקרקע. אין נשבעים אלא על דבר שבמידה שבמשקל וכו'. אמר ביה לא שענו אלא דאמר לי בית סתם, ולאמר לי בית זה מלא ידיעה טענתה. למדנו במשנה שלמרות שאדם שתובע את חברו וחברו מודה במקצת הטענה חייב שבועה מן התורה, מכל מקום אם אותו התובע הוא לא ביאר מספיק את דבריו, הדין בזה שאין בזה חיוב שבועה. כגון אומרת המשנה דוגמה, אדם שאומר לחברו בית מלא מסרתי לך, ואלא אומר אני לא יודע מה מסרת לי, מה שהנחת אתה נותן, זה מה שהבאת לי תיקח אותו, פטור. אבל אם הוא נתן דוגמה אמר זה אמר עד הזיז, התובע אומר אני מילאת לך הבית פה מלא פירות עד הזיז, עד האבן הבולטת הזו, הקורה הבולטת כאן, אומר לא פחות עד החלון, אז זה נקרא דבר שבמידה ובמשקל, ממילא בזה דווקא יש שבועה. אומר רביי, מדוע ברשע זה נקרא שזה לא דבר שבמידה שבמשקל? כי מדובר כאשר אותו התובע אומר אני הבאתי לך בית מלא פירות, הוא לא אומר איזה בית, לכן זה נחשב שהוא לא אומר לו מידה מסוימת בתביעה שלו, לכן אין בזה שבועה. אבל אם הוא אומר לו אני נתתי לך את הבית הזה מלא פירות, ממילא מובנת מה הטענה שלו, כי הוא אומר לו בית זה מלא, אז נסתכל עד התקרה, עד הגג, כמה יש שם הפירות. כששני אומר לו רק מה שיש לפנינו, אז ידוע מה הטענה ומה השני מודה במה הוא כופר, ההפרש ביניהם זה מה שהוא כופר. אמר לרבה יחי, על יתאי נספה זה אומר עד הזיז, וזה אומר עד החלון חייב, לבנוג ולתני בדידה. במה דברים אמורים? בבית מלא, אבל בית זה מלא חייב. אומר לו רבה, אם ככה, מדוע התנה בשפה שרצה לומר מקרה שחייב, אז הוא אמר שאם הוא אומר לו, התובע אומר עד הזיז, זה היה מלא פירות, שאומר לו עד החלון, אז חייב. יצא החתנה לחדש אפילו במקרה הראשון, כאשר אומר לו בית מלא פירות נתתי לך פטור, יאמר, אבל היא אמר לו בית זה מלא פירות חייב. למה צריך לעבור למקרה אחר? אלא אומרת הגמרא, אמר רבה, לעולם אינו חייב עד שיתעננו בדבר שבמידה שבמשקל שבמניין, ויודה לו בדבר שבמידה שבמשקל שבמניין. אלא אומר רבה, הכוכח זה לא ככה, אפילו אמר בית זה מלא פירות מסרתי לך, עדיין הוא פטור. לעולם הוא לא חייב עד שיתבע אותו בדבר שבמידה ובמשקל ובמניין, ויודע בדבר שבמידה ובמשקל ובמניין. תוספות שואלים, נו, עדיין צריך להבין. הבעיה הרי גם מסכים לעיקרון הזה. אבל כשאומר לו בית זה מלא פירות, ממילא התביעה פה היא דבר שבמידה. תבדוק כמה זה עד הגג של הבית, אז אם כן הוא תובע אותו דבר שבמידה שבמשקל. והשני אומר לו רק כמו שהבאתי לך, כמו שיש פה, זה מה שהבאת לי, אז אם כן תול מה שהנחת, אז אם כן שוב פעם ברור שהוא מודה לו במשהו, ובכל היתר הוא כופר. אם כן, למה רבה אומר שזה לא נקרא דבר שבמידה? זה של התוספות, עולים על כך שתי תשובות. תשובה ראשונה אומרים, כאשר הוא אומר לו בית זה מלא, גם כאשר זה לא מלא ממש עד הגג, אלא קצת פחות, זה נקרא מלא. ואם כן, כמה בדיוק אותו התובע תובע? הוא לא מסביר דבר, אומר בית מלא, בסדר? יכול להיות חסר קצת. והשני, גם הוא אומר, אני מביא לך מלא, אבל אולי פחות. אז אם כן, בכמה ההפרש ביניהם, בכמה הוא כופר, בכמה הוא תובע אותו? לא ברור. לכן, לפדעת רבה, זה נקרא שהוא לא טען אותו בדבר שיודע שמשקל במניין. תשובה נוספת, עונים התוספות, גם אם מובן לנו טענתו של אותו האדם שהוא תובע אותו בית שמלא עד הגג ממש, מכל מקום צריך שיהיה ברור בדבריו של המודה, שהוא יזכיר בהודעה שלו במה הוא מודה לו. והיות שכאן הוא לא מזכיר כמה הוא מודה לו, אלא אומר לו, תול מה שהנחת, הנה זה מה שיש פה, זה אתה נוטל, זה הבאת לי. הוא לא מזכיר כמה המידה שהוא מודה לו בה, לכן זה נקרא שלא עכשיו מודה קצת טענה, והוא פטור מן השבועה. מת הגמרא, תנק ותדר רבה. קור תבואה לי בידך, קור זה מידה שמכילה 30 סיעה. זאת אומרת, אתה חייב לי קור. והלא אומר, אין לך בידי פטור, כדין כופר בכל. מנורה גדולה יש לי בידך, והשני עונה לו, אין לך בידי אלא מנורה קטנה, פטור. למה? כי ההודעה היא לא מן הטענה. הוא תובע ממנו כלי גדול, שאומר לו, מביא לך כלי אחר. מנורה קטנה זה כלי אחר, זה לא אותו כלי. אזורה גדולה יש לי בידך, אזורה זה כמו חגורה, הכוונה כמו אזור, שאומרים אזורה. אזורה גדולה יש לך, אתה חייב לי חגורה גדולה, אומר, אין לך בידי, אלא אזורה קטנה, פטור, כי זה כלי אחר, אז זה לא הודעה ממין הטענה. אבל אמר לו, קור תבואה יש לי בידך, והלא אומר לו, אין לך בידי, אלא לתך, לתך זה חצי קור, חייב, למה? כי הוא מודה מקצת טענה, בזה חייב שבועה. וכן, מנורה בת 10 ליטרין יש לי בידך. מנורה שהמשקל שלה זה 10 ליטרין. ליטרה זה שם של משקל. 10 ליטרין משקל מסוים. אומר לו, לא, אין לך בידי אלא בת 5 ליטרין. חייב. כללו של דבר. לעולם אינו חייב עד שיתעננו בדבר שבמידה שבמשקל שבמניין. ויודה לו בדבר שבמידה שבמשקל שבמניין. לפי ההסבר השני של התוספות, הכוונה היא שהתנה, מה זה יודע בדבר, כלומר צריך להזכיר בהודעתו בדיוק כמה הוא מודה לו. כללו של דבר, להטויה מי, לאו להטויה בית זה מלא, מה הוא בא להוסיף התנה מה שאמר כללו של דבר? לומר שאפילו אומר לו, בית זה מלא נתתי לך, ושני אומר לו, זה מטול מה שהנחת, כיוון שהוא לא מזכיר אותו הנתבע בדבריו, כמה בדיוק הוא מודה לו, מה המידה בדיוק שהוא מודה לו, אופן כזה, הנה חינמי שהוא פטור. אם כן, הדברים האלו מסייעים לדברי רבה. ומה ישנה מנורה גדולה ומנורה קטנה, מה שטענו לא הודה לו, מה שהודה לו טענו. היא הכי, בת 10, בת 5 נמי, מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו. שאת הגמרא, למה ברש הכתוב, שימו תובע אותו מנורה גדולה, והשני עונה לו, אני חייב לך רק מנורה קטנה. למה הוא פטור? מפני שהוא טבע אותו כלי אחד, והודע לו בכלי אחר, זה כמו טענו חיטים, הודע לו בסעורים. אם ככה, לא מובן מדוע בספה, כאשר הוא אומר לו, מנורה שהמשקל שלה 10 ליטרין, והשני עונה לו, אני חייב לך רק מנורה שהמשקל שלה 5 ליטרין, למה חייב? הרי עדיין, אלו שני כלים שונים, שני כלים נפרדים. אמר שמואל ברב יצחק, חכם נורא של חוליות עסקינן, דקה מודה למינה. אומר שמואל ברב יצחק, בסף המדובר שאותה מנורה עשויה מחלקים חלקים, וממילא, כשהוא אומר לו משקל, מנורה של משקל של 10 ליטרים, למשל כל חלק זה עשוי משקל של ליטרה. איך זה עושים מנורה של 10 ליטרים? כאשר עושים פנים 10 חלקים. אבל אפשר להשתמש באותם חלקים עצמם, לעשות מנורה של רק 5 ליטרין. עושים זה עם 5 חלקים. אז כיוון שהודע לו ב-5 ליטרין, בעצם הודע לו מאותו הסוג עצמו. ולכן, היה שהוא אז נקרא מודה ממין הטענה. יחי, אזורן המין נתנה, ולוקמה בדלייפה. אלא דלייפה לקטני. החלקים של חוליות לקטני. את הגמרא אם כן מדוע בספר, הוא לא נתן דוגמה גם לגבי אזור, לגבי חגורה, אזורה, שאומר שאם הוא טבע אותו אזורה, חגורה של אורך 10 אמות. והוא אמר לו, אני חייב לך רק אזורה של 5 אמות. גם כן יהיה חייב. ואיך, איזה אופן? כגון שהאזורה הזו לא עשויה כולה מכלי אחד, אלא היא הייתה עשויה בדלייפה, כלומר חתיכות חתיכות, של אזור, ותופרים ומחברים אותם יחד. למה לא הזכיר את זה בספר? אלא הכוכח, שהתנא בספר לא מדבר על מקרה של חלקים שמחוברים יחד, בדלייפה, לא מדובר על חלקים שמחוברים. אם כן, גם לגבי אותה מנורה, גם כן לא צריך להזכיר דבר כזה שהוא מחובב חלקים חלקים. אלא מרבה הבא בר ממל, שאני מנורה, הוא איב יכול לגוררה ולהעמידה על 5 ליטרין. אלא אומר רבי הבא בר ממל, אכן בספר לא מדובר במנורה שיעשויה חלקים, אלא מדובר כאשר שתיהם אומרים על אותה מידה. אומר לו, אני נתתי לך מנורה שהגובה שלה אמה, והמשקל שלה זה 10 ליטרין, כי היא עבה. המתכת שלה היא עבה. והשני אומר לו, לא, הבאת לי מנורה שהגובה שלה אמה, אותו גובה, אותו גודל, אבל המשקל שלה זה 5 ליטרין. דהיינו, כי העובי שלה הוא דק. באופן הזה, הרי זה נחשב אותו אמין, כי את אותה מנורה עצמה אפשר לגרד ולהשאיר אותה שתהיה דקה יותר במשקל של 5 ליטרים. כן, כאשר אומר לו, אני מודה לך במשקל של 5 ליטרים, זה לא קונה מנורה אחרת, זה יכול להיות בעצם מנורה הזו בעצמה. ולפיכך, הדין בזה שנחשב שהוא מודה מן הטענה, הוא חייב שהוא על, למרות שאין כוונתו לומר שזה היה עשוי חלקים חלקים, אותה מנורה בעצמה, אבל כיוון שאפשר מהמנורה הגדולה לעשות מנורה קטנה, עכשיו כאילו מודה לו ממין הטענה. מדיטין, המלווה את חברו על המשכון ועבד המשכון, אמר לו, סלע לביתיך עליו ושקל היה שווה, ועלה אומר, לא כי אלא סלע לביתני עליו וסלע היה שווה פטור. אדם שילבה את חברו וקיבל בתמורה משכון, לאחר מכן המשכון עבד. יש כמה שירויות, כמה ציורים שיכול לקרות. מקרה ראשון, אומר התנה, המלווה טוען, אני לביתיך סלע, דהיינו מטבע שווה 4 דינרים, 2 שקלים, והמשכון היה שווה רק שקל אחד בלבד. אז כשהוא עבד, ממילא אתה חייב לי עוד שקל נוסף. והלא אומר, אותו הנתבע אומר, לא, הלוות לי סלע נכון, והוא היה שווה סלע שלם. ממילא כשעבד המשכון, אני לא חייב לך כלום. הדין בזה שהוא פטור כדין, כופר בכל. אבל אומר התנא, אם אומר לו התובע, סלע הלוויתיך עליו ושקל היה שווה, ואלה אומר לו כי אלא סלע הלוויתני עליו 3 דינרים היה שווה, חייב. אם אותו הנתבע מודה מקצת טענה, כגון המלווה אומר, הלוויתיך סלע וזה היה שווה רק שקל בלבד המשכון, מלא אתה עדיין חייב לי שקל, עדיין 2 דינרים. הנתבע אומר לו, לא, הלווה אומר, המשכון היה שווה 3 דינרים, ממילא אני חייב רק עוד דינר אחד בלבד. כלומר, הוא מודה שהוא חייב קצת, הוא חייב דינר, אבל הוא כופר, הוא לא אומר, לא חייב לך 2 דינרים, רק דינר אחד בלבד. הדין בזה שישלם דינר, מה שהוא מודה שהוא חייב, והדינר הנוסף חייב שהוא כדין מודה מקצת טענה, משלם מה שהוא מודה, והשאר הוא נשבע. סלע הלוויתני עליו, הוא 2 היה שווה. ולא אומר לו כי, אלא סלע לביתיך עליו, סלע היה שווה, פטור. עכשיו מקרה הפוך, שהלווה הוא התובע. איך? אותו הלווה אומר, אתה הבאת לי סלע, ואני לבאתי לך משכון גדול שווה 2 סלעים. עכשיו כשהוא עבד לך, תשלם לי אתה סלע. ואילו המלווה אומר, לא, הוא היה שווה רק סלע בלבד, כמו הסכום של ההלוואה. ממילא כשהוא עבד לי, אתה פטור מלשלם את ההלוואה, ואני פטור מלשלם לך כסף. הדין בזה שאכן הוא פטור. פטור משבועה, כופר בכל, פטור משבועה. סלע לביתני עליו, הוא 2 היה שווה, והלא אומר, לא כי אלא סלע לביתיך עליו, ו5 דינרים היה שווה, חייב. אבל, אם הוא אומר לו, אותו הלווה, אתה הלוות לי סלע, מטבע שווה 4 דינרים, והוא היה שווה 2 סלעים, כמעט עליך לשלם לעוד סלע שלם. ואילו הלווה, אילו המלווה טוען, אומר לו, אלא הלוות לי אכן, הלוותי לך אכן סלע, והוא היה שווה רק 5 דינרים מלבד, נמצא שאני חייב לשלם לך רק 3 דינרים. כיוון שהמלווה מודה במקצת הטענה, הוא מודה שהוא חייב לשלם לו, אלא שהוא כופר במקצת. הוא אומר, אני חייב לך רק 3 דינרים ולא 4 דינרים, סלע זה 4 דינרים, לא חייב כדבריך, אלא רק קצת, נקרא מודה מקצת טענה. הדין בזה, 3 דינרים שהוא מודה שהוא חייב לו, שישלם המלווה ללווה, ואת הדינר הנוסף שהוא טוען שהוא פטור כי זה היה שווה 5 דינרים, אז זה עליו, על המלווה הזה להישבע. מי נשבע? מי שהפיקדון אצלו, שמי שבע זה, ויוציא הלאה את הפיקדון. הגמרא תכף תסביר על מה מדובר, אבל אומר התנא, שמי הוא זה שצריך להישבע, מי שהפיקדון אצלו, דהיינו אותו המלווה, ככה מבינים כרגע, למה? כי אם יישבע הלווה, אז פתאום, אחרי שהוא יישבע, יוציא המלווה את המשכון מאצלו, והעדי כך הוא יוכיח שחברו שקרן, ויגרום לו להיפסל יותר מעתה ועד עולם לשבועה ולעדות. ולכן אומרים מי שבע? מי שפיקדון צוד, דהיינו אותו המלווה. אהיה, אלי מאספה וטיפוק לד שבועה גבי מלווה. מת הגמרא, על מה חוזר דברי התנא ששואל מי נשבע? אם מדובר על המקרה האחרון, סלע הלוויתני עליו ושתיים היה שווה. שווה פי שתיים, כן מלע עליך לשלם לי סלע. ואלא אומר, אותו המלווה טוען לא כי, לא כך, אלא סלע הביטיח עליו חמישה דנרים היה שווה. דהיינו, אני חייב לך רק שלושה דנרים בלבד, חייב שבועה. אם זה השאלה, אז למה תנא צריך לתת טעם שאותו המלווה יישבע בגלל שמי יישבע זה הלווה, ויוציא אליה את הפיקדון, המלווה יוציא את הפיקדון. בוודאי, בלב אחי, המלווה הוא צריך להישבע, למה? תמיד מי הוא זה שמותר עליו להישבע בתורה כתוב? מי שטובעים אותו הוא נשבע ופטור מלשלם. אם כן, כאן אצלנו היות שהלווה טובע את המלווה, ממילא המלווה צריך להישבע. אז לא צריך לחפש תאים אחרים. אלא אומרת הגמרא, אמר שמואל הרשע. וכן אמר בידחייה ברב הרשע. וכן אמר רבי יוחנן הרשע. אומרת הגמרא, כן כולם הסבירו שהמילים האלו, המשפט הזה מדבר מי נשבע, מדובר על המקרה של הרשע. מהי רשע? ספה דרשע, מה הכוונה רשע? לא הכוונה המקרה הראשון הראשון, כי שם הוא כופר בכל, אין בכלל שבועה. למדובר ספה דרשע, מהו המקרה? כתוב משנה כך, סלע הלוויתיך עליו, טוען אותו המלווה, ושקל היה שווה. וממילא, אתה עדיין חייב לעוד שקל, שני דינרים. והלא אומר, אותו הלווה טוען, לא כי לא כך אלא סלע הלוויתני עליו, ושלושה דינרים היה שווה. וממילא, כיוון שהיה שווה שלושה דינרים, והוא עבד לך, אני חייב לך רק עוד דינר אחד בלבד. חייב, אותו הלווה חייב שבועה. ועל זה אומר לנו התנא, דשבועה גבי לווה היא. באמת מעיקר הדין, מי צריך להישבע? אותו הלווה צריך להישבע, שזה היה שווה רק שלושה דינרים, וישלם דינר אחד בלבד. ושקלו הרבנן מלווה, ושדיו המלווה. אבל החיים אמרו שלא יישבע אותו הלווה שיהיה שווה שלושה דינרים, כי ייתכן שאחרי שהוא יישבע יבוא אותו המלווה ויוציא את החפץ, את המשכון מצו, ויראה לגאולם, הנה תראו שהוא משקר, והעדי כך יבוא לסול אותו משבועה, מעדות, ראשונים נוספים קודמים, גם יגרם בזה חיול השם. לפיכך לא עושים כך, אלא מי הוא זה שיישבע? אותו המלווה יישבע, כי גם אם מחר הוא ימצא את אותו המשכון, הוא לא ילך ויראה את זה לכל הבריות שאכן הוא טעה בשומה ובערכה של החפץ הזה. זאת אומרת, רבה של דמר רבה שידי קיים עלן, זה נשבע שאינם ברשותו, וזה נשבע כמה שווה הכי כאמר. מי נשבע תחילה, מי שהפיקדון אצלו, שמי ישבע זה ויוציא אליי את הפיקדון. אומרת הגמרא, לפי מה שאמרנו למסקנה שם, במסכת במציעה, אמר שם רבה שידי, שאכן, במקרה הזה שהזכרנו עכשיו, בשפה דרשה, סלע הביטיח עליו שקל היה שווה, ואני לא אומר לו כי אלא סלע הביטן עליו ושלושה דנרים היה שווה, חייב. אמר זה רב אשי שאכן שניהם נשבעים, גם הלווה וגם המלווה. הלווה נשבע שזה היה שווה רק שלושה דינרים, והוא ישלם דינר אחד בלבד. והמלווה צריך להישבע שאכן זה באמת עבד לו. באמת עבד לו, לא יודע איפה זה נמצא. לפי מה שפירה שם הרב אשי, אם כן, איך תתפרש כאן לציון המשנה? מה הכוונה מי נשבע? הרי אתה אומר עד רבה, שמת שניהם נשבעים. כוונת התנא כך. מי נשבע תחילה? גם הלווה צריך להישבע, גם הלווה צריך להישבע. אבל מי ישבע הראשון? אותו המלווה, הוא ישבע הראשון שהפיקדון לא נמצא אצלו. כי אם ישבע הלווה תחילה, שזה שווה רק שלושה דינרים, ייתכן שאותו המלווה פתאום ישלוף ויוציא מאצלו את המשכון, נגיד לא נכון, הוא משקר, והעדי זה יבוא לפסול אותו לעדות. לכן קודם כל, אותו המלווה שהפיקדון אצלו, הוא ישווה שאכן עבד לו המשכון, ורק אחר כך ישווה הלווה שהמשכון הזה ישווה שלושה דינרים, וישלם רק דינר אחד בלבד. אמר שמואל, היימן דוספה אלפז וזה לחברי. משכין לי קטעה דמגלה. עבד קטעה דמגלה, עבוד אלפז וזה. אבל תרתי קטעה לה. אומר שמואל חידוש גדול. אדם שילבה לחברו 1,000 זוז ולקח ממנו משכון קט, ידית של מגל. כמה ידית הזו שווה? דינר אחד? לא משנה. אם הוא נתן לו את זה תמורת ההלוואה, משכון עבור כל ההלוואה, אם עבד אותו הקט, אותו הידית של המגל, עבד לו כל 1,000 זוז. למה? הסברה בזה היא, לכאורה איזה משכון זה אדם שהוא משכן 1,000 זוז תמורת קט של מגל? באמת, עצם זה שיש לאדם דבר אפילו קטן ששייך ללווה, אותו המלווה, כאשר רואה שהלווה לא משלם לו, הוא מסתובב ומראה לכולם, תראו, חייב לי כסף, עובדה שיש לו משכון אצלי. זה גורם לו להזדרז ולהחזיר את הכסף. ויש גם סיבות לפעמים האדם אכן רוצה משכון כזה. הוא אין לו עניין אפילו לקחת משכון גדול. מספיק אפילו משכון קטן, כגון לגבי שנת שמיטה. אם אדם ממשכן חפץ, אפילו שהוא שווה מועט, אבל תמורת כל הלוואה, אומר לו, המשכון הזה בשבילי זה כמו כל החוב כולו, אם עברה שנת השמיטה, החוב לא נשמט. למה? מפני שהוא יחזיק כביכול משכון שבשבילו הוא אמר, אני לוקח את זה כמשכון עבור כל הלוואה. לעומת זה, אם הוא אומר, אני לוקח את המשכון הזה, לפי השווי שלו, אם זה שווה דינר אחד, אז בשבילי לקחתי לך משכון של דינר אחד, אבל כל יתר החוב לא לקחתי עבורו משכון, שיגיע שנת השמיטה, הדין הוא שרק דינר אחד יכול לגבות ממנו, אבל כל ה-999 הוא לא יכול לגבות, כיוון שעבור זה הוא לא לקח משכון. לכן יש לפעמים שאדם לוקח משכון, ובדעתו שאותו המשכון שהוא לוקח זה כביכול ערבון ומשכון על כל ההלוואה. אומר על כך שמואל, אם כך, אם אותו הקט, מותה הקט תובד, אז הלך כל החוב. אבל כל זה דווקא בתנאי שאכן הוא הפקיד אצלו קט אחת בלבד כמשכון. אבל הוא הפקיד אצלו שני קטות, שתי ידיות של מגל, ועבד אחד מהם. לא אומרים כל אחד מהם זה שווה 500 זוז. מלא אם עבדה קט אחת, אז הלכו 500 זוז. לא, כי תכן לומר שדווקא קט השנייה שלי שווה 999, ואילו קט הזו שווה רק דינר אחד כפי שוויו בשוק. רחמן אמר, אפילו תרתי קטה, עבד חדה, עבד 500, עבד אידך, עבד כולה. רחמן סובר שאפילו אם יש שם שני קטות, שתי ידיות של בגל, אם עבדה אחת מהן, אז עבד בין 500. אם תובד גם השנייה, הלך כל החוב כולו. למה? כי הוא סובר שאחרי מחלקים את החוב עבור שני הידיות, שתי הקט של המגל. אבל כתב ונזקה לה, מודה רב נחמן, שאם האדם הזה יפקיד בידו כמשכון קט, ידית של מגל, וגם חתיכת טס של כסף, זה נקרא נסקה, בזה ודאי אני לא אומר שאם עבד אותו הנסקה, אז ממילא כוונתו בזה שזה יהיה חשוב חצי מהמשכון. כי הנסקה באמת זה דבר שאנשים לוקחים אותו לא סתם כמשכון בעלמה, אלא לוקחים את זה כפירעון החוב. ולכן כשאדם לקח את זה כמשכון, ודאי הייתה כוונתו, שאם לא תביא לי כסף, אני אגבה ממך מהנסקה הזה את המשכון של החוב. לכן אם הנסקה עבדה, הדין בזה שעבד אך ורק השווי שלה, הוא צריך עדיין לשלם את יתרת החוב. נהר דעי אמרי, אפילו קטה ונסקה. עבד נסקה, עבד פלגה, עבד קטה, עבד כולה. הם סוברים שגם זה קט ונסקה, למרות שדרך העולם לגבות מנסקה באמת, כי זה דבר שהוא באמת יש לו שווי מסוים, בכל זאת, זה נחשב כאילו הוא משכן בזה, משכן עבור זה, חצי מחוב. לכן אם הנסקה עבדה, אכן הוא איבד חצי מחובו. מקשה גמרת נען, סלע הלוויתיך עליו ושקל היה שווה. ואלא אומר לא כי, אלא סלע הלוויתני עליו ושלושה דנרים היה שווה. הדין הוא שהוא חייב, חייב שבועה. כלומר משלם דינר אחד נוסף, ועל הדינר שהוא מכחיש צריך להישבע. למלא, הקבילתה, קשה על שמואל וכל שכן על השאר. הרי אומר לו, אם המשכון עבד, אז אם כן מה לא צריך לשלם לך כלום. למה? כי אתה קיבלת את זה כמשכון עבור החוב. מזיתין בית פריש, שמואל בדלה פריש. משנה מדברת כאשר הוא אמר לו מפורש שאני לוקח אותו כמשכון אך ורק עבור השוויו. ולכן הוא צריך לשלם את היתרה, את משהו מעל השווי של המשכון. אבל שמואל מדבר כאשר אדם נתן משכון ולא אמר שזה אך ורק עבור השווי שלו, מלא המשכון הזה נחשב כאילו עבור כל החוב כולו. עבד המשכון, עבד החוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.